עם מבחן ללשון שלי, עם הספר, הרפתקן סימפליציסימוס סתם. היה בסדר?
כן, בסדר גמור.
ספר גדול שמורכב מהרבה קטעים קצרים המספרים את קורותיו המוזרים של הגיבור. באחד מהם, למשל, הוא נקלע לגהנום ומשתכר מיין ספרדי, אני קורא מהכותרות רק. באחר הוא מתרגל למעמד של בהמה, בשלישי הוא נכלע כבוגד ומחשף, ובאחד מהם הוא נקלע לדוקרב, והוא מספר על זה כך. בטרם נתקוף זה את זה, התנו ידידינו משני הצדדים שנלחם בשדה פתוח. האחד ייכנס ממזרח, והאחר ממערב, בשטח מגודר, ואז רשאי כל צד לפעול נגד יריבו בכל אמצעי, כמו חייל העומד פנים אל פנים מול האויב. אסור לאיש משני הצדדים להתערב ולעזור לאחד היריבים לפני הקרב, בתוכו או לאחריו, ואף לא לנקום על מותו או על פציעתו. וכאשר אישרו זאת בדברים ובלחיצת יד, לחצנו גם אני ויריבי זה את ידינו, וכל אחד סלח לאחר מראש על מותו.
זה נפלא. וכל אחד סלח לאחר מראש על מותו.
איזו רוח שטות והוואים נכנסת באדם שפוי. כל אחד מקווה להוכיח את עליונות החיל שלו. כאילו כבודו תהילתו של צד זה או אחר תלויים בתוצאתו של המעשה הסתני. כלומר, זה לא רק מעטלה פרועה ומצחיקה, שבה חסרת החיות כזאת, שבה הכל מתואר בהומור פרוע, אלא גם טקסטים תובנות על האיוולת שבמלחמה. את הספר הזה כתב הנס יעקב כריסטופל פון גרימלס, גרימלס-האוזן, אני בטוח אמרתי את זה לא נכון, כ-20 שנה אחרי מלחמת 30 השנים, 1618 עד 1648, אחרי שאולי...
אולי. כנראה שלא היו, אבל חשבו ככה הרבה שנים.
אולי ישתף בה. אולי.
כחייל.
כחייל, אולי. כן. עוד מעט נשמע אם באמת מדובר בטקסט שיש לו יסודות אוטוביוגרפיים, אבל בין אם כן ובין אם לא, מדובר בקלאסיקה גרמנית גדולה. וסוף סוף הדבר הנהדר הזה, מתורגם בצורה נפלאה לעברית. זה רואה אור בהוצאת מאגנס בזכות המתרגם, דוקטור עידו אברוויה, מוסיקולוג, שעוסק בעיקר במוזיקה של תקופת הברוק, וגם היה פעם מבקר מוזיקה בעיתון הארץ, והוא איתנו עכשיו. שלום דוקטור עידו אברוויה.
שלום, שלום לכם.
קודם כל, תודה על הדבר הזה, איזה יופי של ספר, ותודה על התרגום הזה שנקרא, כאילו כתבו אותו כאן ועכשיו.
תודה לך.
תספר לנו קצת על הספר הזה בעצם, ומדוע רק עכשיו מתרגמים אותו לעברית.
בוא נגיד דבר אחד, ראשית כל, גרימלס-האוזן, הוא סופר ידוע מאוד, מאורך מאוד, אבל הוא מהמאה ה-17, לא הרבו המון לקרוא. הוא היה תמיד ברקע, העריכו אותו, הדבר הכי משונה, עד כמעט 1830, מת ב-1670 ומשהו, אז עד אז לא ידעו מי המחבר, כי הוא הסתיר את זהותו, בכל ספר היה בוחר שם בדוי אחר, והייתה לו סדרה משונה ביותר של פסאודונימים כאלה, ורק במאה ה-19 מישהו גילה שבאיזשהו כתב, באיזשהו חיבור יחסית נשכח, הוא ציין את שמו המפורש, והוא גם אמר שהוא חיבר את הספרים האלה והאלה והאלה, ורק אז נודע.
אז מה זה, מה אנחנו יודעים עליו, על האיש הזה?
יודעים ככה, הוא בילדותו, במלחמה הזאת בין הקתולים והפרוטסטנטים, הוא היה בעיירה פרוטסטנטית, כנראה נחטף או ברח כאשר הקתולים כבשו את המקום, הגיע לשוב מקום פרוטסטנטי שהוא מציין אותו גם בספר, שהוא כאילו מגיע לשם כמו שוטה, אבל זה לא חשוב עכשיו, ואיכשהו נהיה מזכיר צבאי של איש אצולה, ובקריירה הזאת הוא ממשיך די הרבה שנים, הוא ממשיך גם אחרי המלחמה והצבא לשרת את המשפחה, נעשה ראש מועצה, מקים פונדק, מתחתן, מוליד כ10 ילדים, כל מיני דברים מאוד אדמיניסטרטיביים, מאוד נורמליים כאילו.
כן.
אבל מוציא גם ספר, את סימפליציסימוס, שזוכה, הוא גם כתב עוד משהו כנראה לפני כן, ואז זה מצליח מאוד ביריד הספרים של פרנקפורט שישנו עד היום. ולאחר מכן, או שהוא רצה או שמשדלים אותו להמשיך לכתוב המשכים. ואז הוא כתב עוד, כי כאילו הוא לקח את הגיבורים הבדויים מתוך סימפליציסימוס, ולכל אחד מהם עשה ביוגרפיה משלו. אז הספר הבא, איזה גברת שהייתה קצת גם כן שודדת בביזות קרב, וקצת לפעמים נלחמת, וקצת זונה, וקצת פונדקית, ואני לא יודע מה, והכינוי שלה הוא קוראז' או קוראשה, והיא גם, סיפור הרבה יותר קצר, היא מספרת על הפתקאותיה, ומה שנחמד, שאת הגברת הזאת, את דמותה, לקח לעצמו במאה ה-20 ברטולד ברכט, כתב עליה מחזה, אמנם הקוראז' של ברטולד ברכט יש לה סיפור לגמרי אחר, אבל השם ואיכשהו הרקע של המלחמה וכל האובדן זה די דומה. והיא גם כן, ואת קוראז' אני תרגמתי בתחילה, אני הצעתי את זה להוצאת כרמל, ואחרי כן פנו אליי לתרגם את סימפליציסימוס, שהוא ספר הרבה יותר גדול ממדים, וזה בינתיים. עכשיו, אני חושב שאת, זה די מעניין, בשנים הדי אחרונות, אני לא זוכר בדיוק מתי, מישהו תרגם את סימפליציסימוס מגרמנית לגרמנית. זאת אומרת לגרמנית
לגרמנית של היום, כן.
אני קצת הצצתי, נראה לי די מאכזב הגרמנית החדשה.
אתה תרגמת מהמקור, אבל נכון? מהגרמנית העתיקה, כן. הרומן הזה בעצם, אתה אומר, מדובר כאן ברומן האנטי-מלחמתי הראשון בהיסטוריה אולי, נכון?
אני חושב, כי בדרך כלל הנטייה היא לעשות מלוחמים גיבורים. וזה בדיוק מה שהוא לא עושה. והוא מדגיש מאוד, במיוחד זה כנראה במלחמת 30 השנה, את ההבדל שכמעט לא קיים, הרופף בין שודד סתם לחייל, ורוב הקרבות, כולל הקרב, הדו-קרב שאתם קראתם עכשיו מתוך סימפליציסימוס, הוא לא בין אויבים, זה בין חיילים מאותו צבא. שהם היו בבית מרזח והתחילו לריב ולהיעלב, אז זה הגיע לדו-קרב.
כן.
כמו שהיום עושים את זה סתם בדקירות, אז זה נעשה בטקס יותר מכובד.
ובאמת צריך להגיד שהספר הזה, אין בו שום כובד. זאת אומרת, נכון שיש בו מעשים כמו שתיארנו, ויש שם הרבה אלימות, ויש שם עניינים לא נעימים כמו כלא ודברים כאלה, אבל הכל כתוב במין שטף כזה, מאוד זורם, מאוד קליל, מאוד מצחיק. התובנות האנטי-מלחמתיות ככה מתגנבות אליך, טוב, לא מתגנבות, הן שם מקדימה, אבל באמת אתה כל הזמן מאוד מאוד נהנה, אתה מתגלגל מצחוק.
תראה, מה שדי מעניין, הוא בכלל איש מאוד לא סנטימנטלי, לא מרחם על עצמו, גם לא כל כך על אחרים. יש פרשיות אהבים, אבל אהבות של ממש לא היו לו. הוא היה נשוי, אבל זה לא הצד החזק. זאת אומרת, הוא מסתכל כל הזמן בריחוק מסוים, גם על עצמו, שהייתה לו יהדות מחרידה לגמרי. היה סתם באיזה כפר שנשרף ונשאר, והוא היה גם שם אסופי ולא ידע אפילו מה שמו, והגיע לאיזה מתבודד ביער. סיפור נורא מורכב שקשה לפרט אותו כאן. שווה לקרוא.
אז אולי זה היה מקום לשאול, באמת, אמרנו שהוא השתתף במלחמה כחייל, והטענה, מה שחשבו, מה שחושבים, זה שיש יסודות אוטוביוגרפיים בספר הזה, ובעצם אולי לא, מה האמת? אם בכלל יודעים את האמת.
מה שיודעים. שהוא ראשית כל, אם במלחמה, איזה קריירה שהיא הייתה לו, זה היה כמזכיר צבאי. זאת אומרת שהוא ידע לקרוא ולכתוב. דרך אגב, זה שם הוא מתאר כאילו איך הוא למד בעצמו ביער לקרוא ולכתוב. זה גם סיפור מרתק. ואנחנו לא באמת יודעים שהוא שרת במקום הזה והזה, ומילא תפקידים אזרחיים כאלה וכאלה. וזה מה שבאמת יודעים. היתר אפשר לשער, יש ויכוח, מישהו אומר ככה, יש המון נכתב עליו ועל גם על הביוגרפיה שלו, אבל אין...
מצד שני...
כאשר הייתה לו משרה רשמית, אז זה כבר יודעים קצת יותר.
מצד שני, הוא ככה מדבר על עצמו כתם, הוא מתאר את ילדותו כבחור ילד קצת טמבל, ולא נראה שמי שכתב את הספר הזה הוא טמבל בכלל.
זה בוודאי לא לגבי ילדותו האקטואלית.
ויש לו גם איזה, יש לו גם איזה עניין עם המוסר, זאת אומרת, הוא כאילו רוצה שאנחנו נהיה מוסריים, אבל בעצם הספר הזה יש שם, הוא רצוף חטאים.
לא רק רצוף חטאים, הוא כל פעם מקבל איזה מין התקפות של, איך להגיד, חרטה, והוא עכשיו יתחיל להטיב את דרכה, ויש דבר מטורף, למשל, הוא נוסע עם חבר שלו שמאוד עדוק לעלות לרגל לאיזה מקום בשוויץ, ובדרך הם בכנסייה, הם בטקס של גירוש של דיבוק, כמו הדיבוק של חנה רובינה.
כן.
ושם, ברגע שהוא נכנס, אז הדיבוק, זאת אומרת, השד שיושב בגופו של הנגוע, מתחיל לצעוק עליו, הנה אתה עשית ככה וככה וככה, והוא נתקף מוסר נורא, ואז הוא מחליט גם להתקבל רשמית לכנסייה הקתולית, כי בעצם זה יודעים עליו, הוא היה בסביבה פרוטסטנטית, והוא כל הזמן, וגם בספר כל הזמן שואלים אותה, קתולי או פרוטסטנטי, אז הוא כל הזמן מתחמק, הוא לא רוצה לקבל על עצמו איזה התחייבות, הוא לא לאחד מהצדדים הנלחמים כך או אחרת, הוא כל הזמן מין כספית כזאת שניידת.
אני רוצה לשאול אותך לסיום עליך, כי אתה בכלל מוזיקולוג, בכל זאת אתה פה מתרגם, אז אני כן אגיד שאתה ממשפחה של מתרגמים, ועוד יותר מזה, אבא שלך היה מתרגם חשוב מאוד לשפה העברית, הוא תרגם את בלזק ואת הרוזנת הסגיר, ואת ויקטור הוגו, ואת מטרלינג, ואת סטנדל, ועוד ועוד, וגם אמא שלך, רבקה דודית, שהייתה סופרת ומשוררת ומתרגמת ומבקרת, ותרגמה גוגול ודוסטויבסקי וטולסטוי, גדלת במשפחה ספרותית. אתה רואה קשר בין זה שאתה מתרגם לבין מה שהם עשו, לבין זה שאתה מוזיקאי בעצם, מוזיקולוג?
תראי, בואי נגיד ככה, צריך לחשוב על זה. אני, ככה התעניינות בטקסטים תמיד הייתה לי, בלי רצון לכתוב בעצמי טקסט ספרותי, אבל כתבתי דברים שקשורים למוזיקה, כן. מה שכן, אפשר להגיד דבר אחד, כאשר נסעתי ללימודי מוזיקה בגרמניה ולמדתי גרמנית, אז גם קודם התחלתי, כיוון שעסקתי במוזיקת ברוק, אז עסקתי בטרקטטים מוזיקליים מהתקופה, לפעמים תרגמתי טקסטים גם מחורזים שקשורים, אז זה לא היה לי ממש זר. ואז התחלתי להפעיל קצת אינטואיציה, כי אז ככה זה יצא באופן די טבעי. גם באוניברסיטה הפתוחה, כשכתבת, עבדתי שם בעיקר בכתיבת חומרי מוזיקה, אז היו לפעמים פונים אליי שהיה צריך לתרגם משהו, אז תוך כדי עבודה למדתי לא מעט.
אז אני חייב לשאול אותך באמת לסיום, כי התרגום נפלא. אני לא, כמובן לא יכול להשוות למקור, וגם אפילו לא לתרגום לגרמנית עכשווית, אבל זה מרגיש מאוד מאוד זורם בעברית, מאוד עכשווי, מאוד מאוד קולע לשפה. אז אני רוצה לשאול אותך קצת על 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 מעשה כמה זמן זה לקח לך? זה נראה כמו משימה המון.
אני ככה קצת קשה לי להיזכר, כי אחרי, תראה, מאז שמסרתי את הספר להוצאה, זה שם לקח עוד איזה למעלה משלוש שנים שככה הוא חיכה, כמו תפיסה של יין ישן. אז התרגום, אני מניח שלקח כשנתיים, שנתיים וחצי, משהו כזה.
זה לא נורא. היה איזה משהו קשה במיוחד בתרגום? או ש...
תראה, התרגום לא קל, אבל זה היה לי כל הזמן כזה כיף. עם שפות ככה מיושנות, אני מאוד אוהב להתעסק, והיה לי מאוד נהניתי מהעבודה.
דוקטור עידו אברוויה, תודה רבה לך על השיחה הזאת ועל הספר הזה, ההרפתקן סימפליציסימוס.
התם.
התם, של יוצא עכשיו בהוצאת מגנס. תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה גם לכם.
להתראות.
ביי ביי.